אני רוצה להקריא שאלה שנשלחה לאחד הרבנים בשוט שמופיע באתר באינטרנט, מדור שאל את הרב, וכך נכתב באותו מכתב. אני בן 30, נשוי ואבא למספר ילדים. למדתי בישיבה תיכונית ואחר כך בישיבת הסדר. מתחילת גיל ההתבגרות אני נמשך לבנים. לא שיתפתי לא את משפחתי ולא את מחנכי בבעיה שלי, כי התביישתי ופחדתי. הם מצידה מעולם לא יזמו שום שיחה עימי בנושא יצר המין. לא בבית, גם לא בכיתה או בשיחה אישית עם הרם, למעט עיסוק כזה או אחר בסוגיית תנועת נוער מעורבת ונפרדת. בוודאי שלא הזכירו אפילו באיזושהי צורה את נושא ההומוסקסואליות. בזכותם, הידע שרכשתי על הנושא הוא מאמצעי התקשורת והאינטרנט. לא הייתה לי שום דרך סלולה. לא היה לי שום קנה מידה חיצוני להעריך מולו את מצבי, האם הוא חריג, חמור, הפיך. ניסיתי במשך הרבה שנים, יותר מהממוצע, למלא את ראשי בדברי תורה, שהרי לימדוני שאין מחשבות כאלה מתגברות, אלא אצל מי שליבו ריק מדברי חוכמה. התוצאה הנכון לעכשיו היא שבאמת רכשתי ידע תורני ניכר, בגמרא, הלכה ומחשבה, ועבור רבים רבים אני ממש מודה לחיקוי. זו לא הצגה, אני באמת רוצה להיות יהודי טוב. אבל באותה המידה, במשך כל השנים הללו, עוצמת היצר לא פחתה באופן משמעותי. כמובן שלא התחשק לי לצאת לפגישות עם בנות, אבל לאחר לחץ מצד המשפחה הסכמתי לצאת. לא לפני שהלכתי לפסיכולוג דתי שנתן לי חותמת כשרות שאני לא כזה, והוסיף שעם האוכל יבוא התיאבון. לא אעריך בתיאור הסבל שלי לצאת עם בנות כשאתה מרגיש צבוע, רמאי ובכלל לא נהנה מזה. גם לא אתאר את עוצמת השבר שנפלה על אשתי לעתיד כששיתפתי אותה, לפני החלטה להתחתן, בסוד האפל. אך החליטה להמשיך איתי את הקשר למרות זאת. לא לפני שהלכנו יחד לרב מפורסם בציבור שלנו ששלח אותנו לפסיכולוג דתי אחר שאמר לנו שהכל יסתדר. השורה התחתונה היא שמצבי על הפנים. קצת על החוויה הנפשית שמלווה בחור דתי עם יצר רק כזה. ואפשר להכפיל במספר השנים ובמספר הימים שבכל שנה. בדידות נוראה, שקר, צביעות, בושה. התחושה המתמידה והמכבידה שיש לך סוד נורא שרוצה כל רגע לפרוץ החוצה. ואתה צריך כל רגע פשוטו כמשמעו להפעיל לחץ נגדי אקטיבי כדי שהסוד הנורא לא ייחשף. שהרי שום דבר טוב לא יצא לך מזה אם כולם ידעו. מי רוצה להתחבר איתך? זה ידפוק לך את השידוך בעתיד. לכל אמא ששומעת עכשיו את הדברים, בבקשה תעני לעצמך בכנות. היית מרשה לבן שלך בכלל להתקרב לטיפוס כזה? דרך אגב, אין לך שום תעודת ביטוח שהבן שלך אינו כזה בעצמו. או שאם הוא עדיין ילד קטן, הוא לא ימצא את עצמו כזה יום אחד. אין לנו שום סימני זיהוי, וכלפי חוץ אנחנו נראים ומתנהגים כמו כל אחד אחר. לגבי נושא חינוך נפרד, מעורב, מאז גיל 14, כל העיסוק בישיבה התיכונית ובתנועת הנוח סביב הנושא הזה של איסורי ייחוד והפרדה וכו', גרם לי לתחושה שמסובבים לי סכין בתוך הלב. כי אני בעצם כל הזמן הייתי בתנועת נוער מעורבת מבוקר ועד ערב. תפילה בבית הכנסת בליל שבת, כשכל הבחורים החתיכים רחוצים ולבושים במיטב מחלצותיהם לכבוד שבת המלכה. יש לכם מושג מה זה עושה לי? ולשאר הצעירים והמבוגרים המתייסרים כמוני. רק אם תדמיינו שמקום התפילה הקבוע שלכם הוא באמצע עזרת נשים. וגם שהכיסא והסטנדר בו אתם לומדים תורה כל היום במשך כל שנות שהייתכם בישיבות הוא בעצם בתוך מדרשה לבנות. ואל תשכחו את הריקודים הצפופים בחתונות, בפורים, בשמחת תורה, והשירות בצבא עם כל החיכוך הגופני שהוא מזמן, וחוף הים הנפרד. ומקווה הטהרה, זה מגרה, זה מלחית, זה מעיק. בסופו של דבר, ילד טוב שהולך לישיבה תיכונית ולאחריה לישיבת הסדר, נמצא לפחות 8 שנים, 24 שעות ביממה, בחברתם של בנים אחרים. אוכל, מתפלל, לומד וגם מתקלח וישן איתם. בשבילנו זה 24 שעות של הזדמנויות לגירוי ללא הפסקה. אז מה אנחנו כציבור מציעים להתמודדות עם הבעיה הזו? האם יש לנו אומץ להתמודד בכנות עם השאלה הזו? אני בתור אדם בן 30, שמצד אחד חי כלפי חוץ חיים תורניים, שמכורה דוגמה לחיקוי. אין זו צביעות במובן השפל של המילה, של מישהו שעושה דבר מסוים להונות את הבריות כדי להפיק מכך רווח משני. ומצד שני עדיין סובל מאותה משיכה לבנים, ומרגיש שאין לי שום ביטוח שגם אם עד היום לא קיימתי יחסים עם גברים או ניצלתי מינית באיזושהי צורה נער צעיר, לא אקשן מחר או מחרתיים. אני אמנם משקיע מאמצים אדירים לפחות להישאר באותה נקודה שאני נמצא בה, ולא ליפול עמוק יותר. אבל כאמור אין אפוטרופוס לעריות. ולסיום, לכל מי שנמאס לו שאנחנו לא מפסיקים לשאול על הנושא הזה, וזכה ואינו סובל מיצר הרע הזה, אין מה לעשות, אין לנו שום במה אחרת. תודה רבה. עד כאן המכתב, באמת מכתב שיוצא מן הלב, כנה, כואב. לא מרבים לדבר אצלנו על הנושא הזה של נטיות הפוכות. בדרך כלל זה קורה כשכבר אין ברירה, כשיש איזשהו אירוע שמחייב אותנו להתייחס אליו, למשל מצעד הגאווה שמתפרסם בחדשות. אלא שדווקא אז ההתייחסות היא לא כל כך עניינית, נמצאים בכל האמוציות ובכל העצבים, ולא מתייחסים לסוגיה הזאת ביישוב הדעת כמו שבאמת ראוי. אנחנו גם מופתצים כל הזמן עם מידע מכל מיני מקורות, עיתונים, תקשורת, אינטרנט, לפעמים מידע מגמתי, לא מדויק, מתה. וצריך לעשות סדר בכל הנושא הזה, ולהבין איך באמת צריך להתייחס לבעיה, מה יש לנו להציע לכל אותם אנשים שסובלים מהדבר הזה. אני רוצה לפתוח באיזשהו רקע מדעי והיסטורי של התופעה. מבחינה היסטורית, אין ספק שהתופעה של נטיות הפוכות והמימוש שלהם היא עתיקה מאוד. זאת הייתה נורמה מקובלת, כמו שאנחנו רואים במקורות, כבר בזמן של דור המבול, בסדום, כמו שאנחנו קוראים בתורה, כשאנשי סדום רצו לפגוע בלוט ובאורחיו, במעשה פילגש בגבעה בספר שופטים. אצל הגויים, בכלל זה הדבר מאוד מצוי. היו תקופות אצל היוונים והרומאים שאפילו עשו מהדבר הזה אידיאליזציה. כך ראו לחיות מבחינת האידיאל. וכמובן שזה הולך ומשתלשל עד התקופה שלנו, שיש לזה דחיפה מכל מיני מקורות שכבר נדבר על זה. מבחינה מדעית, ישנה מחלוקת מה גורם לתופעה הזאת לקרות. מה מביא אנשים להימשך לבני מינם, ולא כדרך הטבע כלפי המין השני. הדעות בין החוקרים חלוקות בדבר הזה, ואם ננסה לסכם אותם, אפשר לומר שזה שתי דעות שהן ארבע. הדעה הראשונה היא שהשורש של הנטייה הזאת הוא ביולוגי, וכאן זה מתפצל. יש הטוענים שזאת נטייה תורשתית גנטית, ויש הטוענים שזאת הפרעה הורמונלית שקיימת אצל האדם. האפשרות השנייה היא שהשורש של העניין הזה הוא פסיכולוגי, זו תופעה שהיא נרכשת, בעיקר בשלבים הראשונים של ההתפתחות של האדם. יש הטוענים שזה פשוט ספיגה של השפעה חברתית ותרבותית, שזה דבר מקובל, נפוץ, כשמעלים אותו על נס, זה משפיע על אנשים. יש הטוענים שזאת בעיה נפשית התנהגותית, כמו הרבה הפרעות נפשיות אחרות. הוויכוח הוא ארוך, הוא ממושך, כל צד מביא ראיות ומחקרים כדי לתמוך בטענתו. ומסתמר שהמציאות היא מורכבת, ולא נכון לומר שתשובה אחת נכונה, אלא המציאות היא מורכבת מחלק, או אולי מכל התשובות גם יחד. אבל האמת היא שבשורה התחתונה זה לא משנה בכלל. בין אם זה מולד, בין אם זה תורשתי, סביבתי, בין אם הרקע הוא נפשי, התורה אוסרת את הדבר בצורה מוחלטת וחד משמעית. ואת זכר לא תשכב משכבי אישה תועבי. ואנחנו שמשתדלים להיות נאמנים לדבר השם, מקיימים את רצונו גם כשזה לא מובן וגם כשזה קשה. דבר כמו לאכול בשר וחלב, שזה כל כך נורמלי, כל אחד מהדברים הללו לאכול אותו בנפרד זה בסדר גמור. ואף על פי כן התורה אוסרת לאכול אותם ביחד. כהן לא יכול להתחתן עם גרושה, גם אם הם אוהבים ביותר, ויכולה להיות להם זוגיות נפלאה ומלבלבת. כיוון שהתורה אוסרת את הדבר הזה. כל שכן, במקרה שלנו, כשמדובר בדבר שגם מצד הטבע, אפשר לראות בעיניים שזה לא מתאים. החיבור בין בני אותו מין זה דבר שאין לו תוחלת ואין לו עתיד, הוא לא מסוגל להביא חיים חדשים לעולם. חשוב לי להגיד את הדברים, כי הרבה פעמים אנשים נכנסים לוויכוח בנושא הזה, האם זה מולד או לא מולד, ככה בן אדם נמצא, ככה השם עשה אותו, או שזה תלוי בו. ולא זאת הנקודה, האם זה נולד, האם ככה אתה הופעת בעולם. גם אם אלוקים באמת ברא את האנשים בצורה כזאת, צריך להתייחס לזה, כמו מי שאלוקים ברא אותו עם איזושהי נכות מסוימת שהוא צריך להתמודד איתה. וזה ניסיון בחיים, זה ניסיון קשה. וכל אחד מאיתנו הרי יש לו את הניסיון שלו. אחד סובל ממחלה גופנית, אחד סובל מיתמות, בעיות חברתיות, בעיות פרנסה. ייתכן שהניסיון הזה הוא גדול יותר מאשר ניסיונות אחרים. אבל לפום צער האגרה, כמו שאומרים חז"ל, הניסיון קשה מאוד, וגם השכר למי שעומד בו הוא בהתאם. צריך להעיר פה דבר אחד חשוב, האיסור של התורה הוא לא על עצם קיום הנטייה. כי הקיום שלה בהחלט ייתכן שזה דבר טבעי. כך בן אדם נולד, כך הוא הושפע, זה מה שהוא, והוא לא גרם את זה לעצמו. האיסור של התורה זה על המימוש שלה. כמו בן אדם, דרך משל יש לו נטייה לגנוב, לכעוס. יכול להיות שהוא נולד, הוא יותר עצבני, יש לו פתיל קצר יותר מאחרים. יש לו משיכה לממון של מישהו אחר. אוקיי, אבל הוא צריך לשלוט על עצמו כדי לא לממש את זה, לא לבצע בפועל את האיסור. והמשמעות של הדבר הזה היא הפרדה מאוד ברורה בין אותם אנשים שהופכים את כל העניין הזה של נטיות הפוכות לאידיאל. ואת הדבר הזה אנחנו מוקיעים, זו הסיבה שאנחנו מתנגדים למצעד הגאווה, שלוקחים ומעלים על נס שמתגאים בדבר הזה, לבין כל אותם אנשים פרטיים שנמצאים בתוך המצב הזה, שזה באמת מצב מסובך, מבולבל וקשה מאוד. אנשים האלה נמצאים במצוקה גדולה, כמו שראינו במכתב שהקראתי קודם, ובן אדם כזה לא צריך לכעוס עליו, צריך לרחם עליו, צריך לתמוך בו. לא להתנקר אליו, אם הוא באמת מפריע לו ומנסה להתמודד עם זה, להתגבר, להיחלץ, צריך לעשות כל מה שאפשר כדי לעזור לו, לחבק אותו, לקבל אותו. להבין שהוא לא בן אדם רשע או פושע, אלא אדם נורמלי כמוני כמוכם. אלא שהקדוש ברוך הוא שם לפניו התמודדות קשה מאוד וצריך לעזור לו. ובהחלט יש מה לעשות בעניין. יש הטוענים היום, ויש דעות שונות בעולם הפסיכולוגי, איך להתייחס לעניין הזה, עד כמה זה אפקטיבי, אבל בהחלט יש כאלה שמדברים ומספרים על תוצאות, עד כמה הדבר עזר להם, שמדברים על אפשרות לעבור תהליך של שינוי, לא להעלים דבר שהוא יימחק לגמרי, אבל שזה יתפוס מקום אחר לגמרי באישיות, ויאפשר לבן אדם לחיות חיים אחרים, חיים נורמליים, ולפעמים אפילו להתחתן וליצור קשר אוהב וחם עם בת המין השני. סיפר לי ידיד שהוא עוסק הרבה שנים בתחום הזה, פעם התקשרתי אליו ואומר לי, אני בדיוק ממהר עכשיו לחתונה. חתונה של בחור שכשפגשתי אותו בפעם הראשונה והוא הגיע לאיזה קבוצה שאני מנהל, הוא היה במצב שהוא הרגיש דחייה מנשים, שזו רמה מאוד קיצונית של הנטייה הזאת. והיום בערב הוא הולך להתחתן עם בחורה שהוא אוהב ולהקים בית נאמן בישראל. בהחלט זה דבר שיכול להיות אפשרי ושווה ניסוי, צריך הרבה רצון וצריך ללכת על הדבר הזה. אבל צריך לדעת שזה דבר שנמצא בידיים שלנו ויש אפשרות להשפיע על אותה נטייה. וזה כל כך הפוך מהרוח התרבותית ששלטת היום, ששומעים אותה בתקשורת, בעיתונים, בטלוויזיה, שמתנגדת בכלל לכל דיבור על שינויים ומה פתאום ואפשר להשתנות, זה מה שאתה, קבל את עצמך וזהו זה. אני אגיד לכם דבר מעניין, הייתה כתבה שהופיעה באחד האתרים, אחד מאתרי החדשות הגדולים בארץ, שהביאה מחקר שדיבר על היכול של אנשים לשנות את הנטייה שלהם, אנשים שהרגישו נטייה לבני מינם ועברו איזשהו תהליך והשתנו, הצליחו להתחתן עם מישהו מהמין האחר. ו אחרי זמן קצר שהכתבה הזאת הופיעה באינטרנט, היא פשוט הורדה. כי היה כל מיני התנגדויות מכל מיני ארגונים של אותם בעלי נטיות הפוכות, והקימו כל צעקה לי על העניין הזה, איך אתם מזהים לפרסם דבר שכזה? ולמרות שיש פה כביכול חופש תקשורת וחופש הדיבור, פשוט מחקו את הדעה הזאת. אותה כתבה פשוט נעלמה, וכיום לא תוכלו למצוא אותה ברשת. וכיום הרוח שיש בחוץ, היא מעודדת, היא תומכת, היא מתגאה בתופעה הזאת. מי שמתנגד אליה הוא זה שנחשב פרימיטיבי ולא נאור. האמת היא שעד לפני כמה עשרות שנים, אז ההומוסקסואליות נחשבה להפרעה נפשית. היא הופיעה ב-DSM, שזה ספר ההבחנות הפסיכיאטריות בארצות הברית, Diagnostic Statistics Manual, בתור הפרעה. ונערכה לפני כמה עשרות שנים, שנות ה-70, איזושהי הצבעה בנושא הזה, ולמרות שסקרים הראו שרוב בעלי המקצוע בתחום הנפש בארצות הברית באותם הימים התנגדו לצעד הזה, החליטו בדחיפה של כל מיני ארגונים שתמכו בעניין של נטיות הפוכות להוציא את ההפרעה הזאת מתוך הספר. כלומר, עד היום זה היה נחשב בתור דבר שהוא סוטה ושהוא חריג והוא לא נורמלי ושצריך לטפל בו, ומכאן ואילך זה בסדר, זה נורמלי, זה בריא, זו עוד אופציה שגרתית, נורמטיבית לחיים. יש שם כל מיני ארגונים הומוסקסואליים שמפרסמים מחקרים שהמטרה שלהם להוכיח עד כמה הדבר הזה הוא נפוץ, והם מדברים על מספרים מוגזמים ומופרכים של 10-15% מהאוכלוסייה שנמצאים במצב הזה, כשהמספרים האמיתיים הם הרבה הרבה יותר נמוכים. והבעיה בזה, א', שזה לא נכון, ב', שזה נתינת לגיטימציה לתופעה שהיא סוטה והיא שלילית, ודבר שלישי ואחרון, שזה יוצר בלבול וגורם להרבה מאוד אנשים, בעיקר צעירים וצעירות, שלא היו מעלים בדעתם שהם כאלו, והיו יכולים לחיות חיים בריאים ומאושרים עם בן המין השני. ופתאום, וזה תופס דווקא בגיל שבן אדם הוא מגבש את הזהות שלו, מתחילים להתבלבל ולחשוב, אז רגע אחד, אולי בעצם גם אני כזה? אולי גם אני כזאת? פתאום מתחילים להרגיש, לדמיין כל מיני תחושות של משיכה כלפי בני מינם, ו... זה לא היה קורה אם לא היו מפמפמים להם כל הזמן עד כמה זה נפוץ ועד כמה זה מקובל ועד כמה יש להתגאות בזה. אני רואה הרבה פניות שמגיעות אל מוקד הנוער חברים מקשיבים שאני פעיל בו, של בנים ובנות צעירים שכותבים לנו שמרגישים איזושהי משיכה למישהו מישהי מבין מינם, והם מפחדים ומה יהיה איתי, ופתאום תוהים אולי באמת אני כזה, אני כזאת. אני רוצה להגיד פה אמירה מאוד חשובה. צריך לדעת שתחושה שכזאת היא מצויה למדי בגיל הזה, בגיל ההתבגרות, כשבן אדם אין לו הרבה ניסיון בתחום של קשרים ויחסים, הוא מגבש את הזהות שלו. והרבה פעמים יש הרגשות של משיכה כלפי מישהו מסוים, כלפי כמה מבני מיני. זה הרבה פעמים קשור מאוד לדברים ששומעים בטלוויזיה ורואים. וקודם כל אני רוצה פה להרגיע, כמעט תמיד הדבר הזה נעלם מעצמו עם הזמן, גם בלי לעשות שום דבר בנידון, וזה לא מעיד שום דבר. זה לא אומר בחירות זה על הנטייה האמיתית שתהיה לכם כשתגיעו לשלב שבאמת באים לבנות קשר אמיתי לחיים. סיפרה לי מישהי שכשהיא למדה בתיכון, אז בתחילת השמינית איזו חברה פנתה אליה ולקחה אותה שנייה הצידה ואמרה לה, תקשיבי, אני לא יודעת מה לעשות, אני מרגישה משיכה כלפי בנות, ומה אני אעשה עם עצמי, ואיך אני אתחתן, ומה יהיה וזה אסור. ואותה בחורה שסיפרה לי את זה, הייתה קצת נבוכה, היא לא יודע מה להגיד לה. ושיחה ככה הסתיימה בחוסר מילים, היא לא יודע מה לעשות, מה להגיד. ופתאום אחרי כחצי שנה, פתאום כל הכיתה התבשרה, שאותה בחורה שסיפרה לאותה בת שסובלת מ... נטיות הפוכות ומה היא תעשה, מודיעה לכולם שהיא מתארסת. ואל תתבלבלו עם בחור. אז אותה בת קרא לה מאורסת הטריה השנייה הצידה ואמרה לה, תגידי לי, מה עם מה שדיברת איתי לפני כמה זמן? אז היא אמרה לה, על מה את מדברת? אז היא אמרה לה, מה שאת אמרת, שאת נמשכת וזה, זה עבר לך? אז היא אמרה לה, מה עבר? אז אני מספר לכם את זה בסיפור אמיתי, להרגיע, להבין שזה חלק מהבלבולים שיש בגיל הזה, יש בתקופה הזאת, ושזה הרבה קשור לכל המסרים שמפציצים אותנו בהם, שפשוט מתאים ויוצרים איזה רושם מוטעה, למרות שאנחנו בכלל לא כאלה, וזה לא אומר שום דבר על המצב לעתיד. מי שבאמת נמצא במצב הזה, משהו תקופה ממושכת, מרגיש שזה עמוק, שחזק, שמשתלט עליו, בהחלט יש מה לעשות ולמי לפנות. למשל, אני יכול להמליץ על מוקד הצת נפש, פועלים ימים שני, שלישי, שני, רביעי וחמישי, יש להם מוקד טלפוני, במספר 026-541-899, יש גם אתר באינטרנט, יכולים לפנות, להתייעץ, מי שצריך יעזרו לו הלאה. אז עשינו איזושהי סקירה על הנושא הזה, הרקע ההיסטורי, הרקע הרפואי והמדעי, ההתייחסות התורנית, ואני מקווה שנדע באמת לדעת לעזור למי שבאמת צריך עזרה בעניין, לתמוך בו, לקבל אותו, לעזור לו, להתגבר ולצאת מהעניין הזה. ויחד עם זה נדע מהי הדרך הנכונה שבה התורה מנחה אותנו, איך צריך לחיות ואיזה מסרים שליליים סתם מגיעים מבחוץ ומבלבלים ללא סיבה. תודה רבה לכם על ההקשבה, ברכת השם עליכם, שלום שלום.